טוב, אז ברוך השם, אנחנו כבר בעיצומם של ימי השבועים הקדושים, והפעם אמרנו שיש שיעור סיכום שעניינו קצת לחלוט גם לפרשת השבוע, וכידוע, בפרשת השבוע רמוזה המילה השבוע, ושלמד אותנו קדוש השם מכובד, האריז על הקדוש, אך התגעגענו לתורה שלו, שקבלת שבת היא לא מתחילה ביום שישי, ככה סמוך לבין השמשות, אלא כבר ביום רביעי בבוקר, אתמול, כשאמרנו, היום יום רביעי בשבת קודש, כיוונו להמשיך על תוספת, מבוכרים? תוספת נפש, מהשבת הבאה עלינו לטובה, והיום ביום חמישי, עם החיוך, שגם שבתכם היה חיוך, של יום חמישי, היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו, תוספת רוח, בשבת הבאה לטובה, ומחר בבוקר שנאמר, היום יום השישי בשבת קודש, נכוון להמשיך את תוספת נשמה, ואז שנאמר מחר אחר הצהריים, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך על כולנו נשמה יתרה, שזה כבר כידוע ליהודי חן, עניין של ניגון.
Ya ba 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 ba
שבועיים ככה דילגנו על ה... לא תקין. טוב, בשני השיעורים הקודמים, שהיו שיעור מספר 1 ו-2 בסדרה על השובבים, על התשובה של השובבים, עסקנו ב10 נקודות מעשיות שמדריכות אותנו ומהוות תשתית לעבודת התשובה בימי השובבים. כאמור, ציינו ששובבים זה ראשי תיבות של פרשיות השבוע של התקופה, שמות ואירה בו בשלח והשבוע, יתרו ומשפטים, וכאשר ישנה שנה מעוברת, נקרא שובבים תת, אז מחשבים גם את תרומה ותצווה. והיום אני רוצה ללמוד איתכם ולהתעכב על הקשר המהותי של עבודת השובבים, דווקא לרצף הפרשיות. הדברים רובו ככולו של השיעור, למדתי מגיסי, בעזרת השם זכות הלימוד תעמוד לו ולאשתו, אלוהי אחותי, שנמצאים בחדר הלידה, ולידה קלה ולימה בעזרת השם. אז למה דווקא השובבים ורצף הפרשיות? זה לא רק בגלל שזה דצמבר, ינואר, כן? הימים הקצרים יותר בשנה, שבהם יותר קל להתענות, כי גם לא חם בחוץ וכולי, ואפילו השבוע היה לו חורף, כן? זה לא קרה הרבה. עד עכשיו השובבים לא היה חורף, יש עכשיו שובבים חורפי, לפחות בימים האחרונים, אבל מפרשת שמות ועד פרשת משפטים, או תצווה, זה בעצם התשתיות שם, זה הבסיס, ההיווצרות שלנו כעם. ולכן אני רוצה שנשוב לעיין בדברי האריזל הקדוש, שלמדנו בשיעור ראשון בסדרה, וראינו שהאריזל בעצמו עומד על הקשר בין פרשות של תחילת חומש הגאולה, חומש שמות, לרוח התקופה ולאופי שלה. אז שער הקודש מקור א' לפניכם, עניין השובבים הנודעים רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל, להתענות 40 יום רצופים, שיש מן יום ראשון של פרשת שמות, עד פרשת תרומה, וקצת מן תצווה, כן, שנה מעוברת, ונתנו סימן בהם, שובו בנים שובבי שנבות שמות, ואירה בו בשנה חיתו המשפטים, הנה עיקר התענית בהם ב-40 ימים אלו לא נתקנו אלא על אבון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, בחומר ובלבנים מה עניינו. משם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם 130 שנה, שפירש מנשתו. והיה מוליד שדין ורוחי לטיפות קרי, וכל אלה נתקנו בגלות מצרים ההוא. ולכן, בזמן הפרשיות אלו של גלות מצרים, יש בהם סגולה לקבלה תשובת האדם המתענה על אבון הקרי. ולכן הם מתחילים מפרשת שמות, מפני שעד הפרשה ההיא היה התחלת השיעבוד, ומסני פרשת משפטים, לטעם שנתבהר שם גם כן, בעניין סמיכות כי תקנה עבד עברי למתן תורה, כי אז נגמרו הניצוצות, אותם מצוות להתקן. בעניין כי תקנה עבד עברי, גם דע כי עיקר התעניות, כן, סתם ממש עבד עברי, שזה בעצם העול תורה, שדיברנו כבר על נקודה, אחת נקודות, זה השיעבוד לתורה, שזה תיקון גם הברית. גם דע כי עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו לכפר על מה שכמת זר לבטלה. סוד הפסוק שובו בנים שובבים, פירוש כי אותם הבנים שמסר אל הקליפות בהשחטת הזרע, ולדי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים. לכן עתה שובו בתשובה והסירו אותם הבנים השובבים מתוך הקליפות, והשיבום אל הקדושה כאב הראשונה. גם צריך שיתענה פי ד' 84 ימים רצופים, כנגד שם של מבית, שהוא סוד הזיווג, והטיפה העליונה, שהם מבית זיווגים והם פי דלד, כי כל זיווג כולל שניים. עוד מעט נראה מה הקשר דווקא לזוגות שלא התחלת את זה בשיעור ראשון בסדרה. וטוב הוא שהוא יתענה 40 המזכרים של כל ימי השובים, ואחר כך יתענה עוד ממדל לדמים אחרים, השנים הפידה לדמים המזכר. גם טוב הוא שייתן פרוטה אחת לצדקה קודם התפילה אחרי ימי השותניותיו, ויכוון לתקן מה שגרה וחיסר מן הצדיק העליון אל המלכות. וכבר הרחבנו בביאורו דבריו הקדושים, אבל נסכם מה שנוגע לענייננו. הסיבה לגלות מצרים היא לא שיגעון של פרעו או עניינים של יוסף ואחיו. הסיבה זה תיקון היסוד של אדם הראשון שפורש מחווה 130 שנים, ובאותו זמן הוא לא עם אישה, ואז מגיעים רוחות והוא פוגם לו עלינו, ולכן יוכבד יולדת את משה, מושיען של ישראל, באיזה גיל? 130, נכון יעקב? מגיל 130? ולא סתם. והתיקון מסתיים דווקא בפרשת משפטים שחותמת את היסוד קבלת התורה. קבלת התורה בשני שלבים, יש לנו ממש יתרו, פרשת יתרו, עד לסוף משפטים יש את ההמשך של מעמד הר סיני, שעולה 40 יום להר וכו'. וכפי שדיברנו כבר על התיקון היסוד בתור ההשתעבדות לתורה, העמל, השקידה בתורה, וזאת הבסיס ההבנה שהפגם היסוד ראשיתו במחשבה, לכן צריך לשעבד את המחשבה לתורה. פרשיות שובבים על דרך הפשט, ולא רק על דרך הפשט, הם פרשיות היסוד של עם ישראל. עד עכשיו בחומש בראשית היינו משפחה, אחרי פרשת ויגש, ואני יודע למטרן אפילו נראה יותר כמו חמולה, שמונה 70 נפשות, אבל בתחילת חומש שמות, חומש הגולה, הנה עם בני ישראל. אגב, מי מזהה את זה? לא אנחנו, מי מזהה את זה? פרעה. אנחנו כבר עם. ותהליך ההיווצרות או ההתגבשות, המעבריות ממשפחה, חמולה, לשבט, לעם, זה לא דבר שמחר, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שמתחיל פרשת שמות ומגיע לסיום מתן תורה. פרשת שמות עד מתן תורה זה 210 שנים, אבל זה תהליך קצר יחסית. זה לא פשוט. השלמת התהליך לא נעצרת בקבלת התורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם כבר גוי קדוש, אלא רק עם יהושע בכיבוש הארץ ונחלתה, וגם זה לא מסתיים שם, אלא איפה יהיה איפה? מלכים א' פרק ח', בניין בית המקדש, על ידי דוד ובעיקר שלמה, ועיר המלכות ומרכז רוחני לעולם כולו, אז זה התיקון השלם. ולכן, כשאנחנו קוראים את פרשיות השובבים, שמעבות את יסוד האומה כולה, צריך לעבוד על היסודות שלנו, על היסוד שלנו. והתקופה הזו בשנה דיברנו, זה בשיא של החורף, גם היום זה גם שיא החורף, ברוך השם, בחורף כולם מתכנסים, לא יוצאים החוצה. זירת ההתרחשות המרכזית בחורף היא לא המימד הגלוי, אלא דווקא הזרמים התת-קרקעיים של המציאות. עכשיו זה הזמן שהזרעים מרכיבים לאיתם, איפה? מתחת לפני הקרקע. השחקנים החזקים זה המים והקרקע, מתחת לאדמה, האדמה, השורשים, עוד מעט, באדר, ניסן, נראה כבר הניסנים נראו בארץ, נראה את הנבטים, בהמשך פירות מתוקים, אגב, ט"ו בשבט, פירות מתוקים שנאכל בקיץ, לכאורה בחוץ תמיד נראה שהמציאות החורפית החיצונית, או בכלל, המציאות החיצונית היא הקובעת, היא הדומיננטית, אבל דווקא עכשיו, בשעות, ביום החורף, השעות האור הן מועטות, הלילה ארוך יותר זמן להתכנסות פנימית, בזמן לברר ולנסות להבין מה היסודות שלנו. מה התשתית של כל הבניין האישי, המשפחתי, הלאומי שלנו. או בקיצור, שדיברנו כבר בעבר, מהו כוח היסוד שלנו. מה היסוד שהכל נשען וממנו ייבנה בניין בעזרת השם מפואר, להמשך החיים ולדורות הבאים, לילדים שלנו, נכדים. וכוח היסוד בנפש הוא כוח ההתקשרות וההשפעה. היכולת להמשיך חיים, להופיע חיים אל מה שמעבר לעצמי. כלומר, להיפתח אל מה שבחוץ כדי ליצור מציאות חזקה יותר, שלמה יותר ועמוקה יותר. כלומר, ההבנה שלא כל האמת אצלי, בכדי ליצור תשתיות שהן יסודות יותר, הן חזקות יותר, צריך את הזולת, צריך לדעת להשפיע על הזולת. לא רק לקבל, גם להשפיע, כי כוח היסוד זה תמציא. כוח היסוד סליחה זה התמצית, הזרע זה התמצית שכל החיים כל כוח החיים מזוקק ומרוכז בו, ולכן זה כוח שהוא מאוד מאוד עוצמתי, ולכן מגודל הפוטנציאל של הברכה וההמשכיות מגודל הפוטנציאל של היעדר הברכה שלא אומר אפילו נזק. אז אחרי שהבנו כמה גדול כוח היסוד, ממילה זה לעומת זה, הפוטנציאל ההרס כמה הוא גדול, שהוא בא לידי ביטוי בצורה מקולקלת, לא מבוססת ולא מתוקנת. אז עכשיו, אני רוצה שנלמד את עקרונות היסוד לתיקון היסוד, לא כמו שדיברנו על 9-10 נקודות בשני המפגשים הקודמים, אלא דווקא עקרונות היסוד שעולים מתוך עיון בתוכן של פרשיות השובבים. ולכן נשארנו כך סוף, כי זה שיעור בפרשיות השבוע. שיעור בפרשיות השבוע. אנחנו צריכים להשלים פערים. אוקיי? האריזל הקדוש דיבר על כך שכל זיווג כולל שניים. בפשטות, זיווג זה זכר ונקבה. אבל אני צריך שניים, נכון? ולכן אני רוצה שנסתכל על תיקון השובבים, תיקון השובבים בשובבים, ונבחן את פרשיות השבוע בצורה זוגית. וצריך לדעת שהחלוקה של פרשיות השבוע לזוגות, דבר שהרב צבי יהודה, הכהן קוק, שבת מרכז הרב, היה חוזר עליו הרבה, הוא אומר שכל התורה בנויה בסדרה בצורה של זוגות. למשל בראשית נוח, זה בריאת העולם וראשית האנושות. לך לך וירא, מה הכותרת שלהם? תגידו אתם. אברהם אבינו, פשוט אברהם אבינו. חיי שרה, תולדות, יצחק אבינו. ויצא וישלח, יעקב אבינו. וישב מקץ, וישב מקץ, אומר הרב יהודה, יוסף הצדיק. אוקיי? ויגש וירחי, הירידה לגלות מצרים והתבססות בה. שמות וירא, שמות וירא גלות מצרים. בוא בשלח, גאולה ממצרים, כן, יציאה ממצרים. יתרו משפטים, תורת התורה שבכתב, תורה שבעל פה, תרומת תתווה, ציווי משכן מחילה. ויקל פקודי, בניית המשכן והקמת המשכן. בולטת בהיעדרה, זה פרשה, כי תישא. כי תישא מרב צבי יהודה, אין לה זוג, כי יש בה את חטא העגל, ולחטא אין בן זוג. זה נושא בפני עצמו, לא נחשוב על זה כרגע. תזכירו לי פשוט כי תישא, שנזכה. אבל כמו שבעולם הכלכלה, אחרי המקרו מגיע התור של המיקרו, אז עכשיו זה שנעבור זוג-זוג, לא על כל הפרשיות, אלא נתחיל שמות וירא, בוא בשלח יתרו משפטים, ואולי גם תרומת הצווה, לכמה זמן יש להספיק, יישאר לנו. ואני רוצה שנעבור על, על הזוגות של הפרשיות שבוע, ועיון מדוקדק במהלכים הפנימיים של עם ישראל, ובתהליך של הגאולה שלהם, בחלוקה לזוגות הללו. יאפשר לנו להגדיר מהם השלבים הכלליים במהלך של הגאולה. ושאני אומר שלבים כלליים במהלך של הגאולה, אין כוונתי רק לגאולה של הפרט, גם של הכלל, ולא רק של הכלל, אלא גם של הפרט. וכידוע, מצרים, גאולת מצרים זה אב טיפוס לכל הגאולות שגם באות אחר כך, ובפרט לפי תורת החסידות שאומרת שמצרים היא לא ישות מדינית, מצרים איננה זירת התרחשות גיאוגרפית, מצרים זה מהות רוחנית של שיעבוד, של מיצר, של מצוקה, של לחץ, של עול. אז בואו נתחיל אחרי כל ההקדמות. שלב א', בתיקון, זה אמרנו את הפרשיות? שמות וירא. הכותרת של שלב א' זה התעוררות הרצון הפנימי. בעצם כל העניין של פרשיות שמות וירא זה התעוררות הרצון הפנימי. ובואו נשאל את השאלה, איך הולכת ונבנית הגאולה? מה הם השלבים הראשונים של אדם, או עם, או עולם אפילו, אפשר לומר יותר מזה, במהלך היציאה מעבדות לחירות, מגלות לגאולה? מהו השלב הראשוני, הבסיסי והיסודי, כדי לפתוח פתח להיגאל? והשלב הראשון זה הידיעה, וההבנה וההכרה שאני משועבד, שאני, אנחנו עבדים, כולנו עבדים, אפילו שכל יש שם, כולנו עבדים. ואדם, כל עוד הוא לא מכיר שהוא משועבד, איך הוא יגאל? ברגע שהוא יבין שהוא משועבד, אז הוא יגלה את הרצון לצאת מהשיעבוד, הוא להמשיך בשיעבוד. אבל אם הוא לא יודע שהוא משועבד, אז הוא לעולם לא ירצה לצאת. ישנם עבדים שאינם יודעים שהם משועבדים. הרחבנו את זה בשיעור לפשט המשפטים לפני שנתיים, אני חושב, על מה זה עבד עברי. אבל הבעתיות במושג עבד עברי, זה לא יכול להיות שהוא עבד עברי, כאילו, לא יכול להיות. והם כל כך, יש אנשים שכל כך משוקעים, השתקעו בעבדות שלהם, בשיעבוד, העול של העבדה כל כך מכביד עליהם, על נפשם, העיקר רוחם, הוא נגיד הפוך. אתה כל כך מכביד, אז זה כבר לא מכביד, וכי הפוך על הפוך. הם בכלל לא מודעים לזה, אין להם שום תשוקה פנימית או רצון להשתחרר מהכבלים של השעבוד, לצאת לחופשי. יש סיפור שפעם המלך כעס על הבן שלו, אז הגלה אותו כן, ליערות, לחטוב עצים עם כל הפועלים הנבזים. אחרי 20 שנה הוא מתחרט, שולח את המשנה, תקרא לבן שלי, תגיד לו, מה שהוא רוצה אני נותן לו. אומר לי, מה? אמר משהו יותר, אז תגיד לו שיעשה, דחילה, כשישלח לי נעליים חמות לחורף, כי בעניין שלי קרועות וקר לי פה בשלג, אוקיי? אחי, אתה גנוב. כאילו, אתה בן של המלך, תחזור למלך, תחזור לארמון. אבל הוא מבחינתו, כאילו, מה הכי גדול שיש? תפנק אותי תן לי לצאת חמשוש. כן? תן לי להשתחרר. מה אתה... תחשוב גדול! אל תחשוב איזה, מה, רק נעליים, זה מה שאתה רוצה? אבל הוא חושב כמו חוטב עצים. ומה הטופ של חוטב עצים? לקבל נעליים חדשות חמות לחורף, כן? עבד משתעבד ראשית כל ופנימית כל בתודעה שלו. ההשלמה עם השיעבוד, ההסכמה הפסיבית לו, הקנייה לשיעבוד, הם היסוד לכל השיעבוד עצמו. ולכן החירות הראשונה והיסודית, זה לא החירות הגשמית הפיזית לצאת מהשין ג' של מצרים. החירות הראשונית מתבטאת בעצם הרצון להפסיק להיות משועבד. להסיר את כבלי השיעבוד וההגבלה, והרצון להשתחרר להיות בן חורין. מקור בית אבן עזרא. פרשת בשלח, פרק י' דלת, כן? והוא עזכו השם, בני ישראל יוצאים ממצרים, פתאום, כן, מסתובבים אחורה, מה הם רואים? והנה מצרים נוסע אחריהם, ויצכם, ויראו מאוד, אומר אבן עזרא, יש לי תמוע. איך יראה מחנה גדול של 600 אלף, רק הגברים, מהרודפים אחריהם, כמה רדפו אחריהם? כמה רדפו אחריהם?
400.
לא 400, 600 רכב. בלחץ, הכל מרכבה, זה... כל מרכבה זה 3,800 איש. היחס זה 1,000 אנשים על כל מרכבה. אוקיי? כל פתאום שזה כאילו, זה תיאור מגזים, אבל בגדול זה כאילו 600 רכב נכון. הם יכלו ללכת, לא לעשות אפצ'י לכיוונם, בצורה פנדמית, להכריע אותם. אוקיי? יכלו ללכת ולרמוס אותם. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? התשובה היא כי המצרים היו אדונים לישראל. לא שנה ולא שנתיים ולא יומיים, 210 שנים. וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה. ואיך יוכל אתה בתור עבדים, יוכלו אתה להילחם עם אדוניו. והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה כי המלאק בא בעמואת, לולי תפילת משה, החולש את ישראל. והשם לבדו שהוא עושה גדולות ולא נתקנו עלילות, סיבב שמתו כל העם יוצאים ממצרים הזכרים, כי אין בהם כוח להילחם בכנענים, ולא נחם אלוקים, דרך, כי... ונראו מכם, שבו מצרימה, הם לא בנויים. עד שקם דור אחר דור המדבר, שלא ראו גלות, והייתה נפש גבוהה. כמו שמעתי סיפור על בחור, הפנסיונר ברחובות, נולד ברחובות עוד, בסוף שנות ה-20, משהו כזה, ובשנת 38, שנה לפני השואה, או כמה חודשים, 39, הוא נסע לוורשה, לבקר את הסבא שלו ואת בני דודים שלו, והוא הולך עם הדוד שלו ברחוב בוורשה, ופתאום מישהו פתח חלון וצעק ז'יד מסריח, וזרק עליהם אבנים, או משהו, שקית עם שתל, משהו כזה. מה עשה אותו הבחור, הצבר? לקח אבנים, והתחיל לו בחזרה לבא, ואומר, מה אתה עושה עם אותי, השתגעת? ומכל החלונות, כל הפסקלו, מה זה? מי זה היהודי שמחזיר? איזה מין דבר זה? יש יהודי שמחזיר? מה הם רגילים? יהודי או בורח או את הלכי השנייה? אבל כמובן, מי זה? הוא אומר לו, מה אתה עושה? לא, מה זאת אומרת? הוא זרק על האבן, אני אחזיר לו, מה? זה יהודי צבר שלא גדל בשנות ה-30 בוורשה. אז הוא, כל הגויים, הוא, יש פה, כן, מוצר לגן החיות, כן? יש פה יהודי שמחזיר, זן נדיר, כן? שהם הובילו להכחדה אחר, אבל לא משנה, אוקיי? ויראו מאוד ויצעקו על משה. מנטליות של עבדים. עבד לא מנסה למרוד באדונים שלו. גם כשהם פי אלף יותר. כותב הרב קוק, עולת ראייה. ההבדל בין העבד לבין החורין, מקור ג', אינו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שהוא מלא חירות, ולהפך, בין חורין שרוחו של עבד. והרי לזה זה דברי הסיכום של שרנסקי, שודרו בכל העולם, הוא ביקש לסכם בעצמו, זה חושב לסכם, לפני שגזרו עליו הרבה מאוד שנים בצינוק, בכלא נוראי ברוסיה, והוא מסתכל על השופט ואומר לו בהי לישנה, תרגום מרוסית לעברית. אתה, אדוני השופט, חושב שהנך חופשי. אתה חושב כך כיוון שלאחר שגמר המשפט, תלך לביתך, ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך, שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם, ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט, קבעו מראש מה לומר. גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת, וזה חמור פי כמה. כלומר, מהלך חירותי של גאולה הוא בראש ובראשונה מהלך נפשי. ישנו בן חורין שרוחו רוח של עבד. כן? מישהו פה ראה את הסרט הנפלא, חומו של תקווה, או שאתם לא בקיאים בכל האחרונים. כן? אז יש שם את אנדי דופרין, אבל איך הולך לחבר שלו? רד, נכון? נכון? שאחרי שהוא יוצא אחרי 40 שנה ועובד בשיקום שם, במקולת, אז הוא בא לבוס, לאחר משמעת, אני יכול ללכת להתפנות? אז הוא אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה, מה אתה שואל, תסיק להפריע לי. הוא אומר לו, תקשיב אדוני, אני בשך 40 שנה הרגלתי את הגוף שלי, שאם אני לא מקבל אישור, אני לא עושה מה שאני צריך לעשות. אני לא יכול להתפנות. אז אם אתה לא תגיד לי, אני לא ילך, ונראה לי שאני צריך, אז בבקשה, תן לי אישור. כלומר, הוא כבר יצא מהכלא, אבל הכלא לא יצא ממנו. להפוק עם אנדי דופרין, שרוחו, רוח בן חורין וכולי, שם. מה?
איפה שדיבון נמצא שם.
נכון, אבל בהרבה מובנים, שעושים ש... באותו סרט, שלא שורדים את היציאה מהכלא. וזה ההסבר, לכן אתה כל כך מחמירה בדין עבד עברי. עבד נרצע. אהבתי את אדוני? מה זה שייך? הוא מעדיף את הנוחות, את האוכל בחמגשית, להיות שכיר ולא פרילנסר. טוב, תן לי את הקטנות, תן לי את ה... הוא יכול להשתחרר. הוא לא רוצה לצאת לחירות. ולכן דווקא רוצים את האוזן. אוזן ששמע כי ילדים ישראל עבדים. תירצה. ולכן מה זה הכינוי? ועבדו לעולם? כל המגמה של התורה זה לשלול את העבד שממש אוהב את חיי השעבוד. הוא מעדיף להשתעבד רק כלפי חוץ, בגלל שהתנאים או המציאות קופים עליו. אלא גם כלפי פנים, שיעבוד פנימי, מהותי, זה שיעבוד, עבדו לעולם. ולכן ממשלים, דיקטטורים, שמעוניינים לשמר את האבסולוטיות, את המוחלטות של המשטר שלהם, למנוע מרידות, הם צריכים לוודא שהעם שאותו מדכאים, לעולם לא ירצה להשתחרר. כי בכוח הזרוע, אי אפשר לדכא את הרצון החופשי הטבעי. ולכן משטר דיקטטורי, בואו שאני אומר מה הוא עושה, הוא משקיע המון 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 תשומות בחינוך, בתקשורת, תקשורת מגויסת, תקשורת מטעם, הסתה, דמוניזציה לאויב, לקפיטליזם החזירי, ליהודים הזה, לערבים, לא משנה, כל מה שהוא עושה, אוקיי? ולכן השלב הראשון במהלך הגאולה של עם ישראל, חייב להגיע מתוך עם ישראל מלמטה, לצמוח מלמטה, כלומר מתוך הרצון, של עם ישראל לצאת מתוך ההבנה שזה לא המצב הנכון להיות משועבד במצרים, אז בזה ההתמקדות של פרשת שמות ופרשת וארא. כלומר, העיסוק בפרשיות האלה נסוב סביב השאלה, האם בני ישראל מסוגלים להאמין שאכן הקדוש ברוך הוא מתכוון לגאול אותם או לא? והחשיבות שבני ישראל יאמינו בגאולה היא לא פרקטית, הרי אין לך מסיעות על המהלך, ואם לא תאמינו, השם לא יגאל אתכם, השם לא יוציא אתכם, הרי הגאולה היא לא פונקציה של הרצון שלכם, השם יכול גם בלי לתפוס אתכם בפאות ולזרוק אתכם החוצה, נכון? ממצרים. הוא יכול לגאול עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא צריך שישראל יעשו מרד כדי שהוא יגאל אותם, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול, כלומר הוא לא רוצה לגאול עם שלא רוצה להשתחרר, שלא רוצה לצאת. ומכאן כל הסיבוך, הם בישראל לא יאמינו לי, הם לא ישמעו לי, כל החשש, האם יש אמון או אין אמון. ולכן הפרשיות שמות וארא נפתחות עם הזעקה של בני ישראל מן העבודה. וזה הטריגר. זה יראת הפתיחה שמחולת את כל המהלך של הגאולה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, כן? ויזכור את בריתי מה לפני כן, לא זכרת הקדוש, לא זכרת לפני כן? לא. חיכיתי שהם יצעקו. וטל שבתם, חיכיתי. לולי הזכה, לולי החוסר ההשלמה של ישראל עם, עם, עם הקנייה, עם מצב בו הם נמצאים, אי אפשר לגאול אותם. כלומר, אפשר לגאול אותם פיזית, אבל לא רוחנית. אם הם היו משתעבדים גם בפנימיות שלהם, הם משלימים במציאות הפנימית המשועבדת שלהם כעבדים, הלא אנחנו, אנו ובנינו ובנינו, משתעבדים בפרעה במצרים עד היום. ולכן עם ישראל הוא זועק מהעבודה, ולראשונה שמשה אומר פקוד פקדתי ומדבר על הגאולה, הם מאמינים. אבל ככל שהתנאים מסתבכים, כן, תבל לא ניתן לנו, ומאז באת רק הרע לנו, כן, למה, עדיף שלא באת לך, תחזור למדיין. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ולכן התהליך יצא מצרים הוא לא תהליך בבת אחת, תהליך הדרגתי. יש 10 מכות, כי זה המטרה של המכות, זה לא רק להעניש את המצרים, אלא זה גם לחנך את ישראל. אם אתה רוצה להכניס את המצרים, תן להם בבת אחת בכורות, תוציא אותם וזהו. אבל הענישת המצרים משמשת גם כמהלך חינוכי, שמטפטף ומחלחל אל התודעה הישראלית. משהו משתנה, יש סיכוי שנשתחרר, יש סיכוי שבאמת נצא ממצרים. ולכן השלב הראשון זה הבעת הנכונות של עם ישראל לצאת. כלומר, הגילוי של הרצון הטוב זה הכל. גם אצל מרדכי ואסתר, מרדכי ואסתר, זה שפת אמת, רק ויזעק, זעקה גדולה. הוא, נכון, פה בשביל נוהגים אפילו, יש כאלה שנוהגים לצעוק, אוי, מאום קדליבה, או משתדלים שזה ייראה כמו, ישמע, כמו אום קדליבה. ורק אז, ויבוא, לפני שער המלך, רק אז, אבל עד שאין זעקה גדולה, הוא לא יגיע לשער המלך, אומר שפת אמת. רק אז מתגלה הנהגת הייחוד מתוך הנהגת המשפט, רב רם שם שם בשם הרמח"ל, נכון? כלומר, הרצון לצאת, המעיסה בשיעבוד מקבילה לספירת הכתר. זה השלב הפנימי הגבוה ביותר של גילוי הרצון מחל הגאולה. לכן, השלב הזה בא לביטוי בזוג הפרשיות הראשון של תקופת השובבים, שזה פרשיית שמות וערה, עד כאן, הזוג הראשון. עכשיו בואו נעבור לשלב השני של הגאולה, שזה פרשיות בו בשלח. אז איזה ניגון נעשה שהוא מתאים לדעתכם? מה? אפשר לנסות.
שבעצם אף פעם לא יצאנו, יצאנו מעבדות מצרים,
נכנסנו
לעול השם. אפשר להגיד שאף פעם לא יצאנו מעבדות.
מה שאתה אומר זה נכון, זה בעצם הכל של, של פרק י"ג בפרשת בו, שבין היציאה במצרים פרק י"ב לקריאת ים סוף, יש פתאום סשן של מצוות. להחליף שיעבוד בשיעבוד, כי אין ואקום. כי אם היית יוצא עכשיו מה שנקרא, אתה נותן לעני, מה שנקרא, שומע לך 100 מיליון דולר, אז סבירות מאוד גבוהה, סבירות מאוד גבוהה שהוא יאבד את זה, תן לו כלים. אז בהדרגתיות, זה לא תרייג מצוות. אתה נותן לו טעימה מתפילין, מקדושת פתי רחם, מדברים כאלה, ואז לאט לאט בהדרגתיות. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך. שונות וקידשתנו במצוותיך, במצוותיך וכן
שבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול הגדול והקדוש ושמך הגדול הגדול והקדוש עלינו קראת.
שלב שני, פרשיות בו בשלח, שכותרתן נקודת הזכות הפנימית. השלב השני, נשלב פסיכולוגי רוחני, שאלמלא הקדוש ברוך הוא היה עושה אותו, ספק רב, אם אנחנו בכלל יכולים לדבר על זה. וזה השלב של הפסיכה. פסח. היכולת לדלג. כשהקדוש ברוך הוא פוסח על בתי בני ישראל, הוא למעשה בורר ומברר אותם. זהו שלב של דילוג על הקליפות, על המגרעות, על העבודה זרה, על החטאים, דילוג על התרבות המצרית, עצימת עיניים מהיות בני ישראל שורים בממתת קליפות של טומאה, עצימת עיניים מהעובדה שלמען האמת, תכלס, עלה לעובדי עבודה זרה, ותכלס, גם עלה לעובדי עבודה זרה. המצרים מישראל זה אותו דבר. לפסוח, להתעלם, לדלג על כל דפוסי ההתנהגות הרוחנים השליליים שעם ישראל אימץ לעצמו במצרים. לו היינו עכשיו יוצאים לסיור מודרך במצרים שנה לפני היציאה, יסוד סביר להניח שלא היינו מבדילים בין עברים לבין מצרים. לא בגשמיות ובטח לא ברוחניות. ספק אם היינו חושבים שאלה שמכונים בני ישראל ראויים לגאולה. ודאי שלא מתקבלים לישיבת עתניאל כשבושים, אוקיי? ולכן משה מבקש, שלומר דורש, עם ישראל מישכו, קחו לכם, סכם, סלב ותבוא אצל הבית. המחילתא אומר, מה הכוונה הפנימית של משה רבנו ושלום? משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצווה. מה? זה העם שאנחנו רוצים להוציא? עם שצריך למשוך את ידיו מעבודה זרה? עם שאפילו בערב הגאולה האלוקית, אחרי 9 מכות, כן? עדיין מה הוא עושה? עובד עבודה זרה. עובד לא סתם עבודה זרה, את אלוהי מצרים. עם שעדיין שותף לאלילות המצרית התמאה, ופה מתבלת לנו החשיבות של השלב השני. שחרר. עבור דפדף, דפדף על, תדלג, תפסח. ומהלכו של פסח, של הפסיכה, כלומר, זה פסיכה ודילוג, מעל כל הקליפות, מעל כל הדברים הרים החיצוניים, דילוג ישר, אל המהות הפנימית. ורק שם, אחרי שדחקנו הצידה את כל התכונות הרעות, אנחנו יכולים להסתכל במראה, להסתכל בעיניים כזה להגיד לתכלס, כולך יפה רעייתי ומומן בך. רק שם נמצא את נקודת הקדושה הנשמתית של ישראל. את אותה נקודה שדיבר על משה ראשון זוכים, וידגו לרוב בקרב הארץ, כל יהודי אומר יעקב לבניו, לנכדיו, אתם כמו דגים, אתם לא פרות ולא תרנגולים, אי אפשר להטריף אתכם. אתם תמיד תישארו טובים, דג סלמון הוא דג סלמון. אין לו לא שריחה בריאה ולא פגם בסכין, כי לא שוחטים דג. דג סלמון, דג זה פילטה פיש, נכון? טהור, כלום כמו שהוא. ולכן, בעומדם על הים, כשהמצרים מאחוריהם, המדרש מתאר דיון מאוד מיוחד, מטריד, המלאכים אומרים, פרש ריבונו של עולם, הללו עובדי עבודה זרה, והללו, למה אתה מציל אותם? מה שמחו הוא עושה, הוא מדלג על התאר, הוא פוסח. הוא פוסח על התפיסה החיצונית של המלאכים. כשמחו הוא אומר, לא, יש פה מזה את נקודת הסגולה. את הקדושה שתמונה עמוק עמוק בעם ישראל. האם ניתן להתעלם מכל המעשים הרעים, מהחטא, התרבות ומנהגים הזרים? האם ניתן לשפוט ולהסתכל אך ורק על הנקודה הפנימית, התורה והקדושה, האם זה בכלל אמיתי לדלג מעל קליפות, מעל חטאים חיצוניים? והתשובה היא מאוד פשוטה. אלמלא ריבונו של עולם היה עושה את זה, ספק רב אנחנו היינו מעיזים לחלום על זה. אבל זה שלב הכרחי כנקודת מוצא. כלומר, לולא הידיעה של הסגולה הפנימית של עם ישראל, למה צריך לתת גאולה? פה כבר לא מדובר על בחינת הכתר. פה זה הבחינה של ספירת החוכמה, השורש המניע הפנימי. אותו שורש מתגלה, מבליח לרגע ונעלם. אבל לרגע רואים את זה בשירת הים, נכון? אז ואליבן ואותה ויהיה אמו, ותתאם אורחך, מכון לשבטך, השאיפה זה ישראל, שם אני בקדושה. ואז מגלים שכל המגמה שלנו זה לא עבודה זרה, אלא השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. זה השאיפה. ולולא הדילוג והפסיכה, לא הייתה מתגלית הנקודה הפנימית, ולא היו רואים ישראל סת ממצרים. ואם כן, הדילוג, הפסיכה על הקליפות והשכבות החיצוניות, החשיפה של נקודת הקודש הפנימית מבעד לכל המסכים, הם שלב הכרחי לגאולה. ומכאן, מאותה נקודה התאורה, יכולה להתחיל לצמוח קדושה גדולה. הנקודה הזו פנימית כמה שתהיה, ומוסתרת ככל שתהיה, היא המקור שמתחילה הצמיחה, וממנה התיקון יתחיל. ובהיעדר גילוי נקודה זו, אין בעצם כלום. עכשיו הגענו לשלב השלישי, שהוא שלב של פרשיות, יתרו ומשפטים, שכותרתן, חדבנו על הרצון, על נקודת הזכות הפנימית, כותרתן זה תיקון המעשים. זה מאוד רומנטי לדבר על דילוג ופסיכה והתעלמות, אבל זה לא מחזיק מים. זה טוב לתדוו בניסן. השלב השלישי מכיר בעובדה שלמרות הדילוג והפסיכה, עם ישראל עדיין לא מתוקן, עם ישראל מלוכלך. וגם אם הפנימיות יש שורש על גרעין של קדושה, עם ישראל עצמו, הדרכים שלו, ההנהגות שלו, החיים שלו, התרבות, אפילו החזית החיצונית שלו, עדיין שקועים בממתת שערי טומאה, ונגועים עמוק עמוק, דיפ דיפ אינטו, מה שנקרא, בתרבות הזרה הלילית של מצרים.
מה אם לא שינו לבושם?
צודק. חוזר בי, לא החזות החיצונית. החזות הפנימית שלהם. ולכן, השלב השלישי זה חזרה. לחזרה לאן? לכל הקליפות. זה לא לדלג. זה לא יחזיק, הרי. אם תדלג, תתעלם, בסוף זה יתפוצץ, נכון? בזוגיות. אז אני מדלג רגע על הטוב, יום שישי היום זה לא זמן לריב, אבל במוצ"ש, מאמי, בוא נדבר על זה, נכין קפה, נשב לדבר, במקרה של איתי, לא קפה, אוקיי? ילדים יכולים לישון, ובוא נדבר, כי אם אני אתעלם, בסוף זה יתפוצץ, להתפרץ. אבל עכשיו זה ערב שבת, עוד שעה שבת, יש מה רק להכין, שתסגור את הזה, תשכח את הילדים, זה לא הזמן עכשיו לריב, אני מדלג, מתעלם ממה שפגעתי או נפגעתי, אבל נדבר על זה במוצ"ש, אוקיי? או בשבת, בערב. השלב השלישי זה לחזור לכל המקומות המקולקלים. לבדוק טוב טוב את כל המומים עליהם פסחנו בהוראת שעה חד פעמית של צו הגאולה. ועכשיו, בתוך יישוב הדעת, עושים תשובה. עכשיו מגיע השלב של התיקון. אנחנו לא מתקנים שאנחנו בתוך הבוץ, במתת שערי טומאה. כל עוד אנחנו במצרים, אנחנו לא עוסקים בחשבון נפש. קודם כל לצאת משם, תתרחק מהמקום הבעייתי. אבל אחר כך תתחקר. למה הייתי שם? איך הגעתי לשם? לא הייתי בסדר. מה אני יכול בעתיד לקבל על עצמי כדי להימנע מחזרה לאותם בחינות מצריות אליליות? אוקיי? להסיק מסקנות, להפיק לקחים, ובעיקר לתקן את דפוסי הפעולה שלנו, דפוסי החשיבה שלנו. ובשביל זה צריך תרי"ג מצוות. לשון הזוהר, תרי"ג עצות. כלים שניתנו לנו מצד אחד, הנכונות והקבלה המוחלטת שעם ישראל מקבל לעצמו מעמד הר סיני, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אבל מאידך, כל הספציפיקציה, עבד, אמה, שפחה, שור, בור, כן? פרשת משפטים! אלוקים נמצא בפרטים הקטנים! וגם הקריאה המונומנטלית של נעשה ונשמע, וגם ההתפרטות של פרשת משפטים, הכל בסופו של דבר, שניהם מכוונים לתיקון עצם אורחות החיים שלנו, לתיקון השלם של תפיסת החיים, של התרבות, ולולא השלב הזה, לולא החזרה על כל השלבים שפסחנו להם בתיקונם, הייתה הנקודה הפנימית נשארת במקום אחבר, כן, בצל שדה התלונן. הנקודה הפנימית הייתה נשארת בגלות. אבל אני יהודי קדוש! תתנהג בקדושה. אני יהודי קדוש, ואתה מתנהג כמו גוי. תתנהג בקדושה, צריך גם לתקן את המעשים. מה לעשות? כדי להגיע תיקון המעשים, צריך גם לדלג. טוב, אז מה אתה מתנהג כמו גוי? ואתה יהודי? בוא הביתה. בוא תעשה שבת אצלנו. אני אתעלם מכל המומים. אבל לאט לאט. וזה השלב המשלים שאמור לרדת לפרטים ולתקן גם את הענפים הרחוקים ביותר. וכל זה כמובן נעשה מכוח קדושתו של הגרעין, שהגרעין הוא קדוש, הוא טהור. והרצון העליון שמתעורר, בפרשת שמו, בשמות וירא, האמונה בנקודה הפנימית הטהורה של, של, של בו בשלח, חייבים, מפני השורש של הענפים, זה חייב להגיע, הרצון העליון, הכתר של שמות וירא, חייב זה ביטוי באופן מעשי ולתקן את צורת החיים, לתקן את המעשים, לחזור לחיצוניות של החיים. איך עם ישראל נראה, איך הוא מתנהג, לקדש את עצמו, גם המעשים החיצוניים ביותר, פרשת ימי הפרישה, ההגבלה של פרק י"ט, לפני מעמד הר סיני, לפני מתן תורה. ולשם כך נדרשת נכונות לקבל אור חיים אלוקי. זה העניין של פרשת יתרו, מעמד הר סיני. ולכן צריך ידיעה והפנמה, מה זה חיים אלוקיים? כן, שבת שובתים, שמרו וזכור, תפילין מניחים, ויש דברים שנמנעים מהם גם כמובן. ולכן ההתמקדות, בפרשת משפטים, בכל הריבוי המצוות, זה פועל יוצא מהתיקון והתשובה. ולכן זה ממקם את השלב השלישי של תיקון המעשים בספירת הבינה. לא בכתר ברצון, לא בדיוק שיחה בחוכמה, הניצוץ הרגעי, אלא בבינה. שזה כבר הזמן של הפרטים, אחר כך רגע זה ככה, זה ככה, זה פה, זה פה. לקחת אותו הערה גדולה ומכוחה להתפרט לחלקים יותר מפורטים. שלב נוסף למטיבי לכת תרומת הצווה. רק בשנים מעוברות. על פי האריז על שנים מעוברות, זה שנים מבחינה רוחנית גבוהה יותר. ובשנים מעוברות גם תרומה ותצווה הופכות להיות חלק מהשובבים, והן מתארות כמובן את בניית המשכן. כלומר, הפרשיות האלה מסמלות את הצורך לקבע ולעגן את הקדושה, את השעת השנה הלוקית בתוך העולם הזה. ויעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דווקא בתוכם, מתוך המציאות הגשמית של כל אחד ואחד. כלומר, מעבר לגילוי השורש הפנימי, מעבר לתיקון כל הענפים ואורחות החיים המעשיים וכו' של יתרו משפטים, נוצר צורך לתת משכן ובסיס קבוע לעצם ההופעה האלוקית במציאות. ותכלית המשכן זה לגלות את דעת אלוקים, את הרצון שלו בעולם. לכן המשכן, המקדש, הוא מהווה צינור ממוסד וקבוע להעברת השפע האלוקי לעולם, שהקדושה. נשמע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים. פעם היה משה. היום יש מבין שני הקרובים, ראשי תיבות, מבין שני הקרובים. משה. זה חליף למשה. כי מציון, מה זה ציון? ציון זה הקודש, זה הציון המצוינת, זה הדביר. משם תצא תורה. ולכן המקדש תכליתו שאנו בסיס של קודש. יכולת לדבוק בקודש כשם שבא לראות, כך בא להיראות 80 בשנה, כדי להיות מחוברים לקודש. ולכן הקביעה הזו ממקמת את פרשיות תרומה ותצווה בספירת הדעת דווקא. מה זה דעת? אדם ידע את חווה אשתו. כל זה עניין והתקשרות, הדבקות בעליונים. שלושת השלבים של גאולת עם ישראל ממצרים מהווים שורש ויסוד לכל הגאולות הבאות אחרי יציאת מצרים. הן לגאולה הפרטית, האישית של כל יהודי ויהודי, והן לגאולה הכללית של עם ישראל, לגאולה הכללית של כל העולם כולו. עכשיו, שאלה, ובזה נסיים, איך אנחנו מתרגמים את שלבי הגאולה לעבודה אישית, לעבודה פרטית. שלב הראשון, זה אמרנו, שמות וירא, זה הרצון. איך אומר הרב קוק זצ"ל, הרצון הטוב הוא הכל. אדם שלא רוצה להיות מתוקן, אדם שלא רוצה לתקן ולהשתפר ולשוב אל השם, אדם שלא מרגיש מועקה מעצם החטא או את הלחץ שבתומעה, אדם שאין לו שאיפה אמיתית, רצון פנימי וכן לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים של החטא, אז אי אפשר באמת להוציא אותו משם. בכל התלמוד, שמעתי בשם הרב בניה ברונר, יש לי את הראש ישיבת ההסדר לשעבר בצפת, ראש מערך הגיור עד לא מזמן, ברבנות, שבכל התלמוד אין את המושג להחזיר בתשובה. יש כן לחזור בתשובה, אבל לא להחזיר בתשובה. למה? כי אני לא יכול להחזיר בתשובה. שאני אחזיר אותך כל בתשובה, מי אני? מה חיי? אדם יכול לחזור בעצמו בתשובה, אי אפשר להחזיר אותו, צריך לחזור בעצמו. אפילו שזה יהיה רצון, קלוש ככל שיהיה, אבל זה רצון שלך. אי אפשר להחזיר, אפשר לחזור בתשובה. יש אמרה חבדית שאהובה לה שאומרת, אני אקרא לכם, צריך שיהיה רצון. ואם אין רצון, אז צריך לרצות שיהיה רצון. העיקר לרצות ולרצות ולרצות, וביידיש זה נשמע יותר טוב. כך אומרים, אוקיי? הרצון של האדם, אז זה הקדוש ברוך הוא, תתה! הרצון של הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. לא משנה כמה אני עמוק בטומאה, כמה אני חש את עצמי רחוק, זה השלב הראשון בגאולה האישית. השלב השני, זה גילוי הנקודה הפנימית. רבנו נחמן מלמד אותנו ברש פבט, שמעת אותנו בשיעור הראשון בסדרה, שצריך לחפש ולמצוא איזה מעט טוב, אפילו ברשע, ואפילו שאמר במיוחד, בעצמנו. הגילוי שיש בי נקודה נשמתית שלעולם אינה הולכת לאיבוד. שיש באדם נקודה של טהרה, יש ניצוץ אלוקי שקיים לעולם, לעולם. וזוהי נקודת המוצא לצאת לעבדות, לצאת מהעבדות, לצאת מהעצבות, לצאת מהייאוש שהחטא מפיל על האדם. וזה הנקודה שממנה אפשר להצמיח התקדשות לאדם כולו, למשפחתו, לסביבתו, לכל העולם כולו. ולכן היא מאפשרת את היציאה ממתת שערי תאומה אישיים לממתת שערי קדושה אישיים. ולכן כמו שברוך הוא ביציאת מצרים, מה הוא עשה? הוא ראה שאנחנו ממתת שערי תאומה, מה עשה כשברוך הוא? הוא דילג, הוא פסח. אותו דבר ככה, אדם צריך לדעת לשים בצד את הנפילות שלו, את החטא שלו באופן זמני, ולדלג בתודעה של כל הקליפות, על כל המועקות שעוטפות אותו, ולהביט לתוכו פנימה. זה כאילו פסח אישי. אני פוסח על כל הלכלוך שלי, על כל הייאוש והחטא שאני שקוע ומשוקע בתוכו, ואני מוצא שאני הולך בתוכי, בי בעצמי. כשאדם מאמין שלא הכל שחור אצלו, שיש אפילו נקודה קטנה של קדושה, והוא לא רק סובר, עכשיו גם הוא יודע ממש, אז הוא מקבל כוחות להתחיל, להתרומם, להתחיל לתקן, להתקדם, לדעת שיש בי נקודה אלוקית שלעולם לא הולכת לאיבוד, ומשם מתחיל התיקון. ונדמה אותנו השלב השלישי והאחרון בעבודה האישית, שלב תיקון המידות, התיקון המעשי, תיקון המעשים. באמצעות האמונה שיש בי טוב, אז אפשר להתחיל ולתקן את המעשים בפועל. לאט לאט ובהתמדה, לעמוד בעוד ועוד ניסיונות. לקבל על עצמנו עוד ועוד מעשים טובים, עוד מצוות ולימוד תורה. לאט לאט לעדן ולקדש את ההתנהגות שלנו. את תוך החיים שלנו, כל הפרטים שלו, לכל הענפים, נשאף תיקון מלא, על מלא מה שנקרא. כמו ביציאת מצרים ובאדם עצמו, גם בעם ישראל כיום, מי שיפתח, כן, כל אתר, דיווחון אתר ואתר, ויינט, מקו, וואלה, אבל גם בשבע, וסרוגים, וכיפה, וכיכר, לא רק אתרים לא דתיים, אוקיי? יראה שכולם עולה זעקה, אותה זעקה אגב, בשפות שונות, אבל אותה זעקה. enough is enough, אי אפשר ככה יותר. המצב של הכלכלה, המצב, אפילו המצב של הספורט, המצב של זה, הכל, אי אפשר יותר, נכון? הכל, הכל לא, אני רוצה לקטרק, הכל לא טוב, נכון? אגב, זה לא משנה מראש הממשלה. והתחושה הכללית שעוטפת את העם ככלל, ככה משמע באתרים לפחות, זה שאנחנו לא בכיוון. אנחנו לא בדרך הנכונה. וצריך לחפש מה הדרך האמיתית. וזה דבר טוב, זה שזה שאני מתמרד, שקשה לי, שאני לא משלים ממצב, מימין ומשמאל, כן, כל אחד לפעום דרגה דילי, זה הזעקה. אולי זה השורש הפנימי לשנת בחירות, שכבר הפכה להיות שנתיים של בחירות, וחמש שנים של בחירות, כי לא, זה לא טוב לי, אז אני מפיל, אני לא מוכן ככה, כאילו, אני לא מוכן להשלים עם המצב. אתה פונה ימינה, שמאלה, יש חוסר נוחות, חוסר התאמה, ומתוך כך עולה רצון אמיתי, אנחנו רוצים יותר. יותר, לא יודע מה זה היותר, אבל לא ככה. לא מסתפקים ממש, רוצים יותר מזה. ופה נכנס פה התודעה של התשובה. אין פה להחזיר בתשובה. אין פה איזושהי תודעה של הטפה. אלא כל אחד ואחד מגלה בדרכו את הדרך שלו לעם ישראל, לתורת ישראל. כלומר, שבתוך תוכו עוד לא עבדה תקוותנו. בשנות 2000, עין לציון צופייה. ולכן זה גילוי התשובה, הנקודה הפיה, אבל אני לא עוצר שם. אני רוצה קבלה מעשית, לא קבלה מעשית של מקובלים, אלא קבלות מעשיות. אז תניח תפילין, אז תתפלל, אז תניח תצפית, אז תוותר לאשתך, אז אל תכעס על הילדים שלך, אז תפרגן בכביש, קדימה, כך, אין לך זו קדימה עליי, כך, מוותר אליך. זה קבלה מעשית. אפילו זה יותר קשה מקבלה מעשית, אוקיי? זה לא פשוט. ואז נזכה מתוך תיקון הפרטים לתיקון הכלי של בית המקדש, בעזרת השם, שזה תיקון כל העולם, שכל המציאות מכירה ויודעת שמקור חיותה זה הקודש העליון. אותו קודש העליון שמתגלה בקרובים שמאורים זה בזה וכולי. עכשיו, בדקה שנותרה לנו, אני רוצה לסכם את שלוש השיעורים של הסדרה. ומשבוע הבא חוזרים לפרשת שבוע, אוקיי? דיברנו בשני השיעורים הקודמים על 9 נקודות פרטניות, 6 הראשונות, אמרנו זה תנאי סף, שמבעל אדם אסור לגשת בכלל לכל עבודה של תיקון של היסוד של ימי השובבים. 3 הנקודות הבאות שעסקנו בהן בעצם בשיעור הקודם, זה עניינם הצעות לדרכי התיקון, והיום נגענו בנקודה, 3 בחינות היסוד של כל המלאך כולו, ועמדנו על הקשר לפרשיות השבוע. אז אני עושה חזרה על כל הנקודות. הנקודה הראשונה, זוכרים, כל יהודי קדוש, בתגור בקרב הארץ. נקודה השנייה, לדון לקו זכות בטח את עצמנו. נקודה השלישית, לדעת להודות בטעות. ד' קלות התשובה. היי, הרחמנה לי בבית, לא מצוות אנשים מלומדה. ו' בנחת, אנחנו אחראים על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על התוצאות. אנחנו נתנו בעדה, you do your best and God does the rest. אוקיי? שזה אותו דבר בדיוק. אתה עושה את ההשתדלות, הוא אחראי על התוצאות. אוקיי? ודיברנו שבשל 3 נקודות נוספות על, 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 על דברים לתקן, קדושת הדיבור, הימנעות מדיבורים בטלים, מדברים בטלים, ח' היגיעה והתמדה בתורה, וט' הקפדה על ברכות הנהנים ואכילה בקדושה. סך הכל 9 נקודות כנגד היסוד שהיא הספירה התשיעית. ברור לנו שאת הנקודה העשירית כנגד ספירת המלכות יתקן משיח צדקנו. מה הנקודה העשירית, זוכרים? מה הנקודה העשירית, נו? יפה, תודה, מזל, אנחנו לא מתואמים. מזל, ברוך השם. נקודה העשירית זה הנקודה של השמחה. דיברנו מלא פעמים. אתה עושה תשובה והתחנה הסופית, התוצר הסופי של התשובה זה שאתה יותר מדוכא, יותר שבוז, יותר ככה מדוחדך, או איזה גרוע אני, אז תחשב עצמי מחדש, תהיית בדרך, לא הגעת ליד. תשובה אמיתית מולך למקום שאתה שמח, שנאמר, תיני נאי 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 ימבם במבם אני לא לא ימבם במבם ימבם בלבם נאי 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 שנזכה לקדושה וטהרה ובעיקר לשמחה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.